הצעירים שבמחנות מסובבים עוד יותר בהרצון הציוני. לפניהם, הקורות האחרונות מצוירות בפרטיהם ומעוררים רגש חי ללחום ולנקום. כמו שההשמדה המזעזעת הייתה מיוחדת במינה, כך ההזדמנות הזאת לנסוע לארץ ישראל הוא דבר ידוע ב-2000 שנה האחרונים, וכן יש לעשות הכל להיות בעיני העמים מכובדים, מנוסעים ולא כזבובים ופרעושים הנרמסים ברגל. דבר זה חלוט אצלם, מוחלט, ואין מאמץ שיהיה קשה בעיניהם ושלא ירצו לעשותו. מוכנים הם לנסוע בחוזקה, באופן חוקי או בלתי חוקי. אינם יראים מחיילי האנגלים ואינם מתפחדים מלסבול איזה שבועות של סכנה, כמה שבועות של סכנה על ספינות קטנות, שבהם הציונים מובילים את האנשים למטרתם. העיתונים המפרסמים בכל פעם שהגיע מספר אנשים לפעתי ארץ ישראל באופן בלתי חוקי, ואיך החיילים האנגלים רצו לעכב באדם, ואיך לא יכלו למצוא אותם, איך התגנבו לתוך הארץ באפלה, ואיך צחקו מן האנגלים ושמו אותם לצחוק, ואיך הכל נעשה בחשבון מדוקדק ומוצלח. כל זאת ביחד עם מה שסבלו אותן, שלא עלתה בידם לבוא למחוז חפצם, ביחד עם הפרסום על אלה שנגררים בחוזק אל אי קפריסין והמתרחש שמה במחנה מעבר הזה שהקימו הבריטים, כל זאת הביא רוח מלחמה בלב תושבי המחנות אשר בגרמניה. רוח עזה ומוחלטת המתגברת ומתחזקת מההצלחות הקטנות שהציונים הולכים ומצליחים. החלום והשאיפה גם כן עושים את שלהם, והנסיעה בספינות הקטנות נהייתה לדבר של התפעלות הלב. שירים מיוחדים נתחברו ושוררו בהם. סיפורים בסוד והסתר נתחדשו בהגזמות שונות וסופרו בהם. המסע לארץ ישראל באופן זה, נגד החוק האנגלי, מעורר את כולם. שגם זה הפעם הראשונה שיהודים מתגרים באומה גדולה ומנצחים אותה. ההרגשה של זקיפות קומה ועידוד בהשתוות, אנחנו שווים לכל אומות העולם. הפעם גם לנו האפשרות ללחום ולנקום. הסביעות רצון והשמחה מול ההיפוך, הכניעה וההשפלה, הדיכאון והמוות שכל כך עוד עומד נגד עיניהם, עם הפרטים שאי אפשר לפורטם ושאי אפשר להשתחרר מהם. בכל זאת, מספר לא קטן של נוסעים בחשאי מן המחנות לארצות הברית ולקנדה ולארצות אחרות, בעת שאפשר להם להשיג רישיונות, וכן מספר קטן מתיישבים גם בגרמניה. ההתלהבות הציונית מתקררת מעט. סוף כל סוף, כל הציונות אינה אלא חיים אנושיים גויים. ומבחינה זו רוצים לנסוע לארצות הברית או לכל מקום ששם ישנם סיכויים להסתדר ולהתפרנס באופן נאות. הלאומיות הציונית אינה יסודית למרות כל התעמולה המוצלחת. בן גוריון במחברתו על קורות חייו המתפרסמות בשנת תשכח, מתעונן שעניין הממלכתיות אינו מושרש ואינו פועל בקרב היהודים להניע אותם ממקומם ולהביא אותם אל מדינתו, אל קיבוץ הגלויות שלו. המטרה העיקרית של הציונות אינה יוצאת לפועל. הכופר הציוני הזה אינו רוצה להבין שכל עניין הלאומיות והמדינה הנכונה והטובה לכל הגויים שבעולם, עניין זה אינו שייך ליהודים שהם עם סגולה. ולמרות כל ההצלחות המדומות, הציונות היא זרה והפך לכל ענייננו ומהותנו. על כל פנים, הוא רואה זאת בעובדות ובמצב שנגד עיניו, שאי אפשר להכחיש ולהחליף. הוא רואה כי היהודים בכלל, אפילו החופשיים, מרגישים זאת. אבל בן גוריון וגם הם. בלתי אפשרי להם להבין זאת. הציונים לוקחים כוח ומעיזים בפעולותיהם בכל פעם יותר. מפחידים ומאיימים באיום של מוות אל תושבי המחנות בגרמניה. לכל מי שיאמר וידבר נגד רצונם. ועד החקירה של האנגלים והאמריקנים, הדורשים ומבקרים את המצב במחנות, שומעים רק ארץ ישראל, ארץ ישראל, והרושם נשאר שכל עם ישראל אין לו אלא עניין אחד בעולם, העניין החדש שנתחדש רק לפני 50 שנה. כל עם ישראל אינם יודעים ולא שמעו כלום, רק את אותו הפרסום שהודיע להם הרצל ונורדאו. אין להם רצון ועניין אחר, כי זה מה שמסתובב באוויר. אלא זאת המטרה, שהיא כבר היחידה, היא הפכה להיות היחידה העיקרית והראשית. השתלטות על השיח הציבורי, במילים אחרות. נציגי ועד החקירה האנגלית-אמריקאית מחליטים אחרי החקירה שמנקודת הראות היהודית אין להציע שום פתרון למצב שבמחנות, אלא את ההצעה שהציונים דורשים אותה. להרשות את הכניסה לארץ ישראל של אותו המספר, שהציונות תתייסד מזה, שזה היה הצעד האחרון של ההכנה עבור מדינה. מביאים מסקנה שלכל הפחות ל-100,000 יהודים יינתן הרישיון להיכנס לארץ מיידית, בכדי לחסל את המצב שאי אפשר להם לפתור אותו באופן אחר. ההכרח לחזור בקצרות על המהלך וההשתלשלות של התייסדות מדינה ציונית, אם כי קשה להציג כל הפרטים במלואם, אבל יש הכרח. יש הכרח לחזור בקצרה על כל המהלך וההשתלשלות של התייסדות המדינה, והצורך הזה ישנו לא מפני ערכם של הדברים בעצמם, שאינן שייכים למי שבשם ישראל ייקרא, אלא מפני השקר הגדול שמפרסמים הציונים הדתיים של עניין זה של התייסדות המדינה הציונית. צריך לחזור על השתלשלות הדברים שהובילו להקמת המדינה הציונית רק בגלל השקר של הציונות הדתית שהולכת ומפרסמת אותם, את השקרים הללו, ללא הפסק. ואין להרשות שיתקבעו הדברים, השקרים של הציונות הדתית, באותו התיאור, הציור, הנחוץ לפני הדתיים, להכשיר את עמדתם, את ההסתה שמסיתים ואת הסילוף שמסלפים. המסיתים והמסלפים הללו, הנקראים בשמות שונות, כמו אגודה, מזרחי, וענפיהם, והנגררים אחריהם, מספרים הסיפור הזה בדרך פלאית, בדרך של מין הגדה, מה שאירע באיזה עולם רחוק ומוסתר, עניין פלאי ובלתי טבעי, הנאמר בלחישה. כל אומות העולם החליטו לתת את ארץ ישראל אל עם ישראל, מפני שזאת הובטח לנו בתורה. שבעה אומות של ערביים התנגדו לזה בכל תוקפם. שבעה אומות חזקות נלחמו בנו. ניסים גדולים הופיעו לנו. והמעט ומתי מספר שלנו ניצח עמים רבים אשר סביבותינו. ניסים ונפלאות, ניסים מן השמיים אשר לא יספרו מרוב. הצורך לחזור על המאורעות הללו שעברו אינו אלא הצורך לברר את המסקנות של הציונים הדתיים הנבנים על הסילופים הללו, להראות כמה אמת יש בכל העניין של ניסים ונפלאות הללו, המשמש אותם להציג את הכפירה ואת התומעה הציונית כעניין שמימי השייך לעם קדוש ולחירות על המדינה הציונית, בבחינה כלשהי של הבטחת התורה הקדושה שנתקיימה, ובאיזושהי ישועה לעם סגולה שבאה על ידה של הציונות הדתית, האגודה והמזרחי. זה נחוץ בכל הנחיצות, כי הבירור הזה אינו על דברים שבעבר, אלא על ההווה ועל העתיד. שכן הדתיים המסיתים, הם מה ורבניהם, מוסיפים בכל פעם בזה העניין. מדברים כבר על הניסים כעל דבר ידוע ומפורסם, חוזרים ושונים את השקרים הללו, בכדי שלא להסיח דעת הרוב מהם, מהשקרים, ושלא ישתקחו אותם שקרים. על שקר צריך לחזור המון פעמים כדי שלא ישתקח. אם זו הייתה אמת, לא היה צריך לחזור על זה, לדרוש את זה, לחקור בזה, לבסס את זה, להמציא על זה שירים ואגדות וסיפורים. מספרים את הניסים הישנים והולכים ומוסיפים ניסים חדשים. מתגוננים המה בהמצאה של ניסים, הם מגינים על עצמם בזה שהם ממציאים עוד ניסים ועוד סיפורי ניסים ותוכנים את המוח עם הניסים. וההמצאה הזאת כבר מפורסמת ובטוחה בעצמה עד למאוד. כי כבר יש ספרי היסטוריה בבתי הספר שמספרים את הספרי היסטוריה השקריים, שכבר מספרים את הניסים השקריים. וכבר יש טיולים שנתיים לכל מיני מכונים וכל מיני מקומות ומוזיאונים שמספרים את הניסים השקריים. הרבו להניח יסודות של שקר ובנו עליהם בניינים של שווא ותרמית. בכדי להטעות את ההמונים אחר הטומאה הגדולה הזאת, הטומאה הציונית, הטומאה האחרונה בדברי הימים לבני ישראל. בעניין זה של המצאת הניסים, אין לנו מלחמה עם הציונים החופשיים, כי הם אינם צריכים עוד למחסה הזה, הם כבר לא צריכים להתכסות במחסה של סיפורים שקריים, של ניסים שקריים. הציונים כבר אינם עסוקים בזה, זה לא נחוץ להם עוד. ההסתה את שארית ישראל שומרי התורה, זה העסק של הדתיים לבד, בלבד, ובעיקר של הכנופיה הקטנה, הנקראת בשם אגודת ישראל. הלבוש, התחפושת של הניסים, נצרך רק עבור המיעוט, עבור יהודים שעודם בגדר שומרי תורה. רק עבורם זה נועד כיום. עבור לומדי תורה, עבור בני הישיבה, עבור המיעוט הקטן, שעניין תורה ואמונה יקר אל ליבם ומכריע אצלם, אל אלה הפעולה הזו מכוונת. בשבילם צריך להמציא את הניסים ואת הנפלאות. המתלווים אל הישגי הציונים, בשביל להחליף, להמיר ולבלבל את כל עניין הטומאה והכפירה וההכחשה שישנה בציונות, וכדי להצדיק את מעמדם של הכנופיה האגודאית ורבניהם. כי אחרת, הם לא יוכלו לקבל כזאת הסכמה מצד יראי השמיים בתוך הכנסת הציונית. אחת הסיבות העיקריות שהובילה אל התייסדות המדינה הציונית הייתה ההשתתפות האמריקנית במה שנקרא ועידת החקירה, שביקרה בכל המחנות שבאזור האמריקאי-בריטי בגרמניה. היהודים שנשארו בסוף המלחמה לא רצו לחזור אל המדינות שמהם נסחבו אל ההשמדה. ובערך 150 אלף יהודים, שארית יהדות אירופה כולה, נמצאו במחנות האמריקאים הבריטים שבגרמניה הכבושה. ומשום כך, הפכו היהודים של המחנות להיות בעיה אנגלו-אמריקנית במידה מסוימת, שפתרונה היה צריך להיות על ידי הממשלות של אמריקה ובריטניה. הממשלה האמריקנית הייתה יותר מוכרחת לחפש פתרון למצב היהודים במחנות. קולם של יהודי אמריקה לא שקט, כל עוד שהמצב הזה לא בא לפתרונו. ועל הממשלה האמריקנית היה הכרח להתחשב עם המצב של היהודים הדרים במחנות. היהודים באמריקה, כמו רוב היהודים בכל מקום, היו מושפעים מהציונים ומהציונות. הלחץ והדרישה הייתה רק לארץ ישראל. רק זהו הפתרון שכולם רוצים ואין שום מקום לפתרון אחר. אבל הממשלה האמריקנית לא יכלה לבטל בבת אחת את עמדת הממשלה הבריטית בנוגע להגבלת העלייה לפלסטינה. שאינגלנד נאלצה לסדר בלחץ הערבים. הממשלה האמריקנית הייתה מוכרחת להתחשב גם עם זה. הנשיא רוזוולט, מי שלא היה לו הוקרה רבה ליהודים בכלל, בחושבו שהציונות והיהדות הוא דבר אחד, לא היה לו הוקרה יתרה לשאיפת הציונים. הוא הבטיח בקיצור, לפני מותו, להמלך אבן סעוד, שהממשלה האמריקנית לא תעשה שום דבר נגד האינטרס של הערבים. מנקודת ראות זו, הייתה גם הדעה של ה-State Department, שהמדיניות החוץ של אמריקה דורשת לקיים קשרי ידידות עם המדינות הערביות, ושהדרישות הציוניות אינן כאלה שיש לממשלה האמריקנית להתחשב בהם. מר טרומן, שנבחר לפרזידנט לנשיא באותו הזמן שהתחילה הבעיה הפלסטינאית לעמוד על הפרק, היה לו, באופן אישי, עמדה אחרת לבעיה הציונית. ידידו הטוב ביותר של טרומן היה יהודי בשם מר אדיה יעקובסון, והתעלותו למרום פסגת המדיניות בוושינגטון הייתה בתקופת האימים של הטרגדיה האיומה מההשמדה באושוויץ ובטרבלינקה. העולם בכלל היה מאוחד בדעה הדמוקרטית שלכל עם יש הזכות לקבוע את גורלו בעצמו ולא להיות מדוכא מכוח משעבד של האחרים. זאת הייתה פועל יוצא של הכיבוש ההיטלריסטי של חלק הארי של אירופה. אחרי ההתעוררות הגדולה מהמלחמה העולמית וגם אחרי התעמולה הרבתי שניהלו ארצות המערב בזמן המלחמה ליושר ודמוקרטיה, ההיפוך של דמוקרטיה והשתלטות ההיטלריסטית. זאת הביא גם את הנחיצות בשעתו שצ'רצ'יל ורוזוולט יפרסמו את מסמך החופש הידוע תחת השם הצהרת אטלנטיק. כן, רק הבונה החופשי צ'רצ'יל אכפת לו מחופש ומדמוקרטיה. בנוגע לאינגלנד, הייתה לה תעמולה בעד חופש ושוויון, תוצאות מרחיקות. כמעט כל האימפריה הבריטית, מקצה העולם ועד קצהו, התפוררה על ידי התביעה הזו לחופש ועצמאות. לעשרות אומות שהיו תחת ממשלת אנגליה, להם בעצמם הושמעה התעמולה הבריטית הזאת בעצמה. שורה חדשה לגמרי של ממשלות, של ממלכות נתייסדו. הקריאה לעצמאות הועמדה בכל מקום על סדר היום. סדר היום. האג'נדה. סדר היום הציבורי. מה שמדברים עליו. מה שמוכתב שהוא צריך להיות השיח הציבורי. זהו מה שנקרא סדר היום. הנשיא טרומן, בהיותו עדיין חדש בתוך ההזדמנויות של מועצה עולמית, קיבל את הרעיון של דמוקרטיה ברצינות מרובה. במיוחד כשלאמריקה לא הייתה אימפריה ולא היו אומות אשר רצונם להשתחרר מעל שלטון האמריקני. התביעה לעצמאות של מדינות אחרות לא היה מזיק לה, אולי אפילו היה מועיל לה לארצות הברית. ההשמדה ההיטלריסטית נודעה אחרי המלחמה על פרטיה האיומים, אשר הפריעה את מנוחתו של כל איש ישר. התביעה הטבעית של ריחוק ושנאה של כל אחת מהאומות לעם ישראל הוא דבר בלתי משתנה. הריחוק של הטומאה מהקדושה בלתי אפשרי שיתמעט ויעלם. אבל ההשמדה הנוראה של 6 מיליון יהודים הסעירה את כל העולם הנורמלי באופן כללי. מפני שמידה אכזרית כזו בלתי נכללת באותו הריחוק של האומות ליהודים. גם זאת היא האמת, שמידת השנאה, שזאת כבר טבעית, אינה שווה אצל כל האומות. הלא ישנם גם חסידי אומות העולם בדרגות שונות, ובמקרים שונים הראו הרבה מאומות העולם חסד כלפי היהודים. אבל הציונים השתמשו בכל העניינים הקדושים, הגבוהים והרמים שבעולם, והכניסו הכל לתוך כליהם, לתוך השק שלהם, שהכל יופנה אל מטרתם ושאיפתם. הם ניצלו את הכל, גם את הדברים שבכלל לא קשורים אליהם, ונכסו, זה מה שכבוד הרב אומר פה, הם נכסו את כל עניין חסידי אומות עולם והחסד, חסד לאומים שהיה, את כל הדברים, גם הפחות טוב, הפחות רעים מקרב אומות העולם, הציונים ניצלו ונכסו אל עצמם, כמו שהם עושים תמיד. גם ההתעוררות של אנשים רבים מאומות העולם להיטיב עם ישראל אחרי הזוועות הגדולות ששימשו עבור הציונים, שימשו עבור הציונים במידה גדולה ומכרעת. בשביל לא יהודי, הרי המובן, מי שהוא לא יהודי וחושב מחשבה גשמית, חי בעולם הזה, וחושב על פי חוקות הגויים, בשבילו ברור שמדינה, עצמאות, חופש, אלה הן המטרות הכי גדולות וחשובות, ששואף אליהן כל עם. ואם יש צורך לעשות משהו לטובת היהודים, הרי השאיפה הציונית היא בדיוק זו, להשיג מדינה אפילו קטנה. זהו הדבר הטבעי, החשוב והכי גדול. כך אומות העולם מבינות זאת, והן לא יכולות להבין את זה אחרת. הנשיא טרומן כותב בזיכרונותיו בעמוד 140. ציטוט: גורלם של היהודים המעונים מההיטלריזם היה עבורי בעיה אישית עמוקה, מפני שתמיד הייתי מורגש מהטרגדיה, מתרגש מהטרגדיה של עם שהיה קורבנות של דיכוי בגלל גזע ודת. יהודים נרדפו בפולין וברוסיה, במזרח של נהר הריין הוכנסו יהודים לגטאות בימי הביניים. אבל האכזריות המאורגנת של הנאצים בגרמניה הייתה איומה ונוראה יותר מכל הפשעים שבכל התקופות. מצבם של הקורבנות שנשארו בחיים אחרי הרציחות של הטירוף ההיטלריסטי הייתה הבעיה של רגש העולם הנאור. של רגש העולם הנאור. רגש מצפון העולם הנאור. וכשנהייתי לנשיא, קיבלתי על עצמי לעשות. לעשות משהו עבור זה. ואחד הפתרונות היה, כך אומר הנשיא טרומן, בית לאומי לישראל. עוד מוסיף וכותב פרזידנט טרומן, השאלה כי פלסטינה תהיה בית לאומי ליהודים היא הבטחה מאינגלנד בשנת 1917. ההבטחה עוררה את התקווה של העם היהודי. הרגשתי כעת היא שההבטחה הזאת צריכה שתקוים. עד כאן ציטוט דבריו של טרומן. הדעה הכללית של יהדות ארצות הברית הייתה עסוקה כעת לחלוטין עם הדרישות הציוניות. הרחמנות של היהודים התעוררה בסערת הנפש שסחפה את הכל. פרטי ההשמדה שברו את כל הלבבות. אבל גם נוכחותם של היהודים הנמצאים במחנות לא נתנה מנוח לרגשי הלב היהודי. העמידה הפומבית של היהדות באמריקה הייתה בדעה אחת, שלא לחשות עד שתיפטר המצב של המחנות. וכמובן שהפתרון היחיד הוא ציונות וארץ ישראל. הדעה הכללית של היהודים באמריקה הוא דבר שאף נשיא אחד באמריקה לא יוכל להתעלם מזה. בניו יורק היהודים מרוכזים בלי עין הרע, והם יש להם הכרעה בבחירות של הפרזידנט עם 43 בוחרים בבחירות האזוריות מניו יורק סטייט. פעמים רבות מכריעים 43 בוחרים אלה בבחירות לנשיא, שצריך 270 קולות באספת הבוחרים שעל ידם נתמנה הנשיא בארצות הברית. הלחץ לחיסול פרשת המחנות לא בא רק מהיהודים, אלא גם שלטונות צבאיים של הכיבוש בגרמניה. לחצו על הממשלה שיוקץ הקץ על המחנות שמתגוררים שם יותר מ-100,000 יהודים. זוהי תופעה בלתי נורמלית ואין אפשרות להתעלם מזה. כוחות הכיבוש האמריקאים באירופה תמכו בצנאה, בהעלייה הבלתי לגלית לארץ ישראל, ומסרו ליהודים הציונים אוניות. זה הוסכם בשעה שבן גוריון בא לבקש זאת מגנרל אייזנהאואר, שהיה אז המפקד הראשי של צבא אמריקה באירופה. וזאת הייתה הסיבה העיקרית שבן גוריון בשעתו נתן הוראה לנסיגת הצבא מסיני אחרי הניצחון על צבא הערבים בשנת 1956 למניינם. גנרל אייזנהאואר, שהיה אז נשיא ארצות הברית, שלח מכתב לבן גוריון ובו הזכיר לו שבשעת נתינתו את האוניות לצורך העלייה הבלתי לגלית, הבטיח לו בן גוריון שלא יעשה אף פעם משהו נגד רצונם של האמריקנים. בהכנעה יתרה פקד מיד בן גוריון על נסיגת הצבא מסיני כרצון אמריקה. למרות שאינגלנד וצרפת שלחו, הם ששלחו לשם את הצבא הציוני, לסיני. כלומר, גם כל מלחמות הציונים נגועות ומוכתבות על ידי אמריקה, ועל זה חתם בן גוריון, שם רשעי מרכב. ולכן כל החיילים של הצבא הציוני הם כלי משחק של אמריקה. וזה אומר, מעיד על דבר נוראי שהדעת אינה סובלתו, ששום מלחמה לא נעשית כי יש צורך אובייקטיבי במלחמה, אלא שימוש בחיילים כגופות. תחשבו רגע על ההשלכה, מה זה אומר על הצבא של הציונים, שאתם מגייסים את הילדים שלכם בשביל שישחקו משחק דיפלומטי, פשוט שיתנו את הגופות שלהם. זה נורא והיום להגיד את זה, אבל זה מה שנאמר פה. ולא רק מה שנאמר פה, אלא מה שידוע שקורה, ולא רק במלחמת סיני של הציונים. הגיע הזמן לישון על זה כמה לילות לפני שאתם רצים לעשות את המסלול הקבוע שלכם, את ה-V על בית ספר, בגרות, עבודה, צבא, חול. צאו מהאוטומט הזה, הוא לא בריא. הפתגמים של חופש, צדק, דמוקרטיה, שסייעו לציונים להניע את הנשיא טרומן להשתתף בחיפוש פתרון לבעיית היהודים במחנות, הרגשים הללו היו באפשרותם להתבטא בחיפוש המצב בכיוונים אחדים, חוץ מציונות וארץ ישראל. הממשלה הבריטית הבהירה כל הזמן שאפשר ואפשר למצוא פתרון למצב היהודים במחנות על ידי הגירה למדינות שונות. אבל סיבות פוליטיות הכריעו אצל האמריקאים להעמיד את ארץ ישראל בתור הפתרון העיקרי. אחרי המלחמה, כשאינגלנד נחלשה בהשפעתה בעולם, החליטו האמריקאים שהגיע כבר הזמן שיש להקטין את האימפריה הבריטית, וייתכן גם לחסלה. בכל מקום בעולם, מהודו ועד המזרח הרחוק, עד למזרח התיכון, תמכה אמריקה בדרישתם של כל העמים להשתחרר מהתלות באינגלנד. בכל מקום השתתפה אמריקה ביחד עם רוסיה לחסל את הקולוניזציה הבריטית. אמריקה עזרה בכל הכוחות, מדינית, צבאית וכלכלית, לתמוך בכל העמים שנתעוררו על ידי המלחמה, לדרוש עצמאותם ואת החופש מן אינגלנד. ההשפעה הבריטית במזרח הקרוב הייתה גדולה מאוד. מזרח הקרוב הוא המזרח התיכון. ובהתנגדותה של אינגלנד נגד המטרה הציונית להקים מדינה יהודית, הופיעה אינגלנד בפני הערבים, בתור הידידה שלהם, ולא כשולטת על גבם. רוסיה ואמריקה החליטו לחסל את המצב הזה. אמנם, הכל היה נדחף, כנראה, מההרגש האנושי, וששום איש לא היה יכול לעמוד מן הצד למה שהתרחש בגיהנום באושוויץ. הציונים ניצלו את זה עבור המטרה שלהם. הם לא יצרו את המצב. הם לא יצרו את ההתרגשות. אלא השתמשו במצב. הנשיא טרומן כותב בזיכרונותיו, עמוד 148. אני מצטטת. הציונים אמנם בלי סבלנות, והכבידו הרבה על המאמצים שלי לעזור. הם דרשו את הקלת העלייה לארץ ישראל. התביעה שלהם הייתה שהממשלה האמריקנית תתמוך באופן רשמי במטרה שלהם, והוא, מדינה יהודית בפלסטינה. ציטוט נוסף מהנשיא טרומן. קיבלתי תשובה מפרמייר איטלי ביום 5 באוקטובר שהפרלמנט הבריטי לוקח בחשבון רצינית בעיית היהודים שנשארו באירופה, ומציע בפירוש לכונן ועידה אנגלו-אמריקנית לשם חקירת הבעיה כולה. הוועידה תחשוב גם על שאלת פלסטינה. אבל בעיית היהודים ושאלת פלסטינה אין הכרח להיחשב כעניין אחד. הוועידה תאריך את מספרם של היהודים שאי אפשר להם לחזור לארצות מולדתם, ותחקור את האפשרות להקלת המצב באמצעות הגירה למדינות שונות מחוץ לאירופה. עד כאן הציטוט של טרומן. הנשיא טרומן שלח תשובתו על ידי מיניסטר הפנים, שר הפנים, אדון ברנס, או בירנס, כי רצונו שהוועידה תתחיל בהקדם הכי אפשרי את עבודתה ולהגיע אל המסקנות הממשיות. אבל הנקודה המרכזית של עבודתה תהיה שאלת פלסטינה, ולא רק כפרט בודד בין שאר פרטים. הם ייתנו לזה כובד ראש. מיניסטר החוץ של אינגלנד, מר בוון, במענה לתשובתו, אמר שהממשלה הבריטית מאמינה שארצות אחרות הן יותר מסוגלות, יותר נכונות לפתור את בעיית היהודים של המחנות, ושהוועידה תחקור בזה. הממשלה הבריטית מוכנה לעזור לאפשר את ההגירה בכל האמצעים. כדאי להזכיר כי משלחת מיהודי לונדון ביקרה אצל מר בוון. המנוח רבי אהרון גודמן עליו השלום, והרב מפרנקפורט, הרב הורוביץ, זכר צדיק לברכה. שר החוץ הבריטי הסביר להם כי מבלי להסתכל על מה שהציונים מפרסמים אותו בתור שונא ישראל, הוא באמת עושה הכל כדי להקל את מצבם של היהודים במחנות. אמנם לעזור להם אינו בהכרח דווקא באמצעות הגירה לארץ ישראל. והוא מצוטט. אם 100,000 יהודים צריכים לנסוע לארץ ישראל, למה ומדוע שיהיו דווקא אנשים צעירים בגיל הגיוס שילחמו נגד הצבא הבריטי שנמצא הרי בארץ ישראל? הוא שואל אותם, את שני הרבנים. יהודים זקנים גם הם יהודים. נשים וילדים הם גם יהודים. מה כבוד הרב הורוביץ אומר? אם המדובר הוא בעזרה ליהודים, מדוע רצונם של הציונים רק בגברים צעירים? אם לעזור ליהודים, מדוע לא הגירה לאמריקה או קנדה או אוסטרליה וגם אינגלנד? הנני בדעה שאפשר להושיב את היהודים בארצות אלה. האם דבר זה הוא באמת אנטישמיות, כמו שטוענים נגדי? עד כאן ציטוט. זה היה ביום שישי, ערב שבת קודש אחד. בוון התנצל על שהוא מעכב אותם יתר על הזמן. סליחה. ציטוט, כבר מאוחר לשבת. אל תדאגו. אקרא מכונית ממשלתית שתביא אתכם הביתה בזמן. אז הוא לא כל כך אנטישמי. רק הציונים אמרו שהוא אנטישמי, נכון? האמריקאים שמו את ההדגשה שפלסטינה תהיה הפתרון העיקרי של היהודים הנודדים באירופה. הלחץ של הציונים הופעל, שמאה אלף יהודים מוכרחים לנסוע רק לארץ ישראל, והם צריכים להיות הגברים הצעירים, שרק הם באים בחשבון. הציונים גייסו את כל האמצעים, את כל יהדות הרשמית בעולם, את כל רגשי הרחמנות שהיהודים נתעוררו בהם מהטרגדיה הנוראה, שמצאה את היהדות רגע לפני כן. אבל הרחמנות שלהם הופנתה בכוח התעמולה אל הכיוון של הציונים. סטפן וייז ואבא הלל סילבר, שניהם רפורמים, רבנים במרכאות רפורמים. אבל בעיניהם של היהודים באמריקה הם מנהיגים יהודים גדולים. הם הבריקו מברק, טלגרמה, אל הנשיא האמריקני, לא לתת את הדבר להיסחב ולהידחות על ידי הממשלה הבריטית. 100,000 יהודים מוכרחים תכף ומיד לקבל רשות להיכנס לפלסטינה. ארץ אחרת אין, ואינו יכול לבוא בחשבון. עד כאן ציטוט הטלגרמה של שני הרפורמים, שם רשעי מרכב. טרומן הסכים עם נקודה זו. לא רק בגלל שהבחירות לנשיא תלוי לפעמים בהכרעתם של קולות היהודים בניו יורק, ולא רק בגלל מידת היושר ושיטות הדמוקרטיה שחייבו להיטיב את מצבם של הסובלים, אלא ייתכן גם בגלל העובדה שההגירה מהמחנות אל ארצות הברית, אל ארצות אחרות, היה מחייב את אמריקה להרשות סכום ידוע של מהגרים יהודים נוסף אל ארצות הברית. ולזה לא היה דעתו של הנשיא טרומן נוחה. הנקודה הזאת הדגישה העיתונות האנגלית פעמים רבות. בווין אמר בנאום אחד מיום 12 ביוני 1946 למניינם. ציטוט של בווין. זה שהממשלה האמריקנית מעוניינת לעזור ליהודים להיכנס לפלסטיין, שלפלסטיין הוא בגלל האינטרס שלה שהיהודים לא ייכנסו לארצות הברית. בקיצור, שיחקו ביהודים בדיוק מה שהיטלר שיחק ביהודים, רק בנחלוליות ובהעמדת פנים של סיוע, חמלה, עזרה, נאורות ודמוקרטיה. כל בנות הברית הנאורות. ואנגליה, בריטניה, היא זו שדווקא הכי פחות שיחקה בהם. בניגוד למה שמופיע בספרי ההיסטוריה שלכם, של הילדים שלכם, וגם של הנכדים שלכם. אבל לך תשנה עכשיו ספרי היסטוריה של 90 שנה, 80 שנה. הנקודה הזאת, כן, הנשיא טרומן אמנם לא היה לו הרצון להיגרר אחר המטרה הסופית הציונית, העיקרית של הקמת מדינה יהודית בפלסטיין, הוא רשם בדוח שלו. אנו מעוניינים לעזור למצב הגשמי של היהודים הנדכאים במחנות. אבל לא על המטרה הציונית של מדינה יהודית. עד כאן דבריו של טרומן. את העולם הערבי לא היה אפשר לנשיא טרומן לשלול. הסטייט דיפרטמנט היה מעוניין הרבה שזה לא יקרה. תמיכה גלויה על המטרה הציונית נגד הערבים הייתה נותנת את האפשרות לרוסיה לרכוש את הקרבה של הערבים, וזה לא ייתכן. אינגלנד סירבה כל הזמן שתינתן האפשרות ליהודים להגר לארצות אחרות. איזו תוכנית אישית הייתה עומדת להתבצע, והממשלה האמריקנית הייתה מסכימה לבסוף לזה, אבל הציונים הרשיעו ללא הפסק, כי פלסטין הוא הפתרון. והיהודים בניו יורק לא היו מרוצים בפתרון אחר. אני רק אגיד בסוגריים, שהרבה לפני כן, מי ששכנע את מה שנקרא יהדות ארצות הברית, ולא מדובר, ביהדות ארצות הברית מדובר פה על יהודי הסוכנות, על יהודי הפדרציות, אלה לא יהודים, אלה רפורמים וקונסרבטיביים, והם אלה שהקימו בעצם את הסוכנות, והם הקימו את המדינה, והם היום שולטים בכל מה, בכל מוסדות המדינה הציונית, והם מעולם, מעולם לא היו יהודים יראי שמיים, והם תמיד רצו לחבל, ומי שבעצם איגד וייסד אותם, ובעצם הכניס בהם את, את הרעיון, את, את המוטיבציה לעשות ולהקים את, את הפדרציות הציוניות, הרבה הרבה לפני השואה, היה הנרי פורד, שעליו מדובר רבות, בתחקיר אחר שעשיתי. אז זה מאמר מוסגר שחשוב מאוד להבין אותו פה. כשאומרים לך יהדות, כשאומרים לך יהדות ארצות הברית, אתה צריך להבין מה הכוונה יהדות ארצות הברית, יהדות ניו יורק. לא מדובר על החרדים. מדובר על הפדרציות. והפדרציות האלה הם מה שאתם מכירים מהסלוגנים של היום, הכותל הרפורמי, נשות הכותל, קקל מיוסדים על ידי, זאת אומרת, קקל, קרן קיימת לישראל, כביכול, מקבלים את כספיהם מהם. כל הגורמים שעושים, מארגנים את קיבוץ הגלויות בימינו, שכל המוסדות, מוסדות שמארגנים עלייה, במרכאות, לארץ ישראל היום, כל מי שיבא לפה את כל הרוסים, אני לא אומרת יהדות רוסיה, אני אומרת הרוסים, את כל האתיופים, ביניהם גם יהודים וגם לא יהודים. כל מי שעשה את מפעלי ההעפלה הגדולים הללו, והרבה גם לפניהם, אלה הם אותן פדרציות שהתאגדו להיות מה שנקרא היום הסוכנות היהודית, במרכאות כפולות ומכופלות, והם היו תמיד הרוח הציונית שנושבת מתוך ארצות הברית, ולהם יש כוח אדיר בתוך ארצות הברית, אדיר, אז והיום. הם מכריעים את הבחירות של נשיא ארצות הברית כל השנים, ולהם יש שדולות ענקיות בתוך ארצות הברית, אם זה ג'י סטריט שצבוע לשמאלני, ואם זה אייפאק שצבוע כימני. שניהם של אותן פדרציות, של אותה סוכנות ציונית, של אותו פורד. עד כאן סגור סוגריים. אני ממשיכה פה. והיהודים בניו יורק לא היו מרוצים בפתרון אחר. כדאי לציין שבמשך כל 3 שנות סבל של היהודים במחנות, הופעל לחץ של הציונים על היהודים הללו, שלא ייזכר ולא ייפקד שום דרישה אחת של היתר כניסה למספר יהודים איזה שהוא באמריקה. הציונים בעצמם עשו טרור נורא נגד כל יהודי שאמר בגלוי שרצונו לנסוע לארץ אחרת חוץ מפלסטיין. הציונים התעללו בהם, בעקורים שעכשיו יצאו מלראות את ההורים שלהם בכבשנים, את אלה שהפכו לסבונים. הציונים החזיקו אותם ופשוט סחטו אותם. הם לקחו טרמפ על אלה שעכשיו יצאו מהכבשנים. זה מה שעשו הציונים. הם לא הצילו אותם. הם התעללו ביהודים שעכשיו יצאו מקטסטרופה שאי אפשר תאר במילים, בשום מילה שלא תהיה. אי אפשר לתאר. בדיוק כמו שהם עשו לשאר התפוצות. את התוכנית הבריטית לעזור ליהודים לנסוע לארצות אחרות, השמיצו הציונים בתור שנאת ישראל ופשע נגד העם היהודי. אני חוזרת, את התוכנית הבריטית שהייתה באמת מתוך רצון לעזור ליהודים שכרגע יצאו משואה, מזוועה, מקטסטרופה. איבדו את ילדיהם, את נכדיהם, את אבותיהם, את אמותיהם, את אחיהם. איבדו את צלם האנוש שלהם. הבריטים רצו לעזור להם. לקלוט אותם, לעזור להם להגיע, להגר לכל מיני ארצות, והביאו פתרונות יעילים פרקטיים לעזור להם להיקלט בכל העולם, כדי לעזור להם להשתקם כלכלית מהסיוט הזה. והציונים טענו נגד הבריטים שזו שנאת ישראל שהם רוצים לשמד אותם ולהעביר אותם לארצות אחרות, וזו אנטישמיות, כי הם לא רוצים, כי הבריטים לא רוצים להעלות אותם לפלסטינה. האנטישמיות פה היא בדיוק, בדיוק הפוכה, ואת זה צריך עכשיו לתפוס, כי פה התחילה התעמולה, הפרופגנדה, פה התחיל הקמפיין שנמשך עד היום והתגבר מאוד בשנים האחרונות על ידי, בסיוע ממוני של קרן פורד. הקמפיין של אנטי-ציונות זו אנטישמיות. אנטי-ציונים זה אנטישמיים. לא, אנטי-ציונות זו לא אנטישמיות. אנטי-ציונות זו שמיות. היהדות במקורה היא אנטי-ציונית, והיהדות לא חשודה באנטישמיות. האנטישמיות פה הייתה אך ורק של הציונים, כי היא לא רצתה להציל את היהודים, היא רצתה לשמד את היהודים, בעוד שהבריטים רצו לעזור לאותם יהודים עקורים וחסרי צלם אנוש, למצוא בתים ולהמשיך לגלות למקום אחר כי הם בגלות, ולעזור להם לעשות זאת. האנטישמיות פה היא לא של מי שלא ציוני, להפך, ופה התחיל קמפיין שנמשך עד עכשיו, שכל ראשי הממשלה האחרונים מרימים את הדגל הזה. כן, כל מי שהוא אנטי-ציוני הוא אנטישמי. פה התחילה הסימביוזה. הסימביוזה שהיא קמפיין מרושע מעין כמותו, להפוך בשקר מוחלט בעיני ההמון, פרופגנדה עצומה, לשדר ולהטמיע בתודעה של ההמונים שאנטי-ציונות היא אנטישמיות. אנטי-ציונות היא לא אנטישמיות, אנטי-ציונות היא יהדות. כדאי להזכיר פרטים הללו ולהודיע מעט מן התוכן של השתלשלות ההתייסדות של המדינה הציונית בלוויית התנאים המשונים שנתנו את האפשרות לגשם, להגשים את המטרה הציונית הקיימת נגד עינינו. העיקר, מה שנוגע ליהדות החרדית, שנשארה מזה, היא ההשתלשלות של החיסול של ההתנגדות לציונות מאת יהודים שומרי תורה. המלחמה של הציונות בגרעין הקשה, בחרדים, שהיו תמיד כמה מאות שנים, לפחות 200 שנה, לפחות 200 שנה, אנטי-ציוניים מובהקים שכל גדולי ישראל ללא יוצא דופן זעקו, מרתו שערות, קראו, תקנו תקנות, הרחיקו, עשו ככל יכולתם, פרסמו פשקבילים, ספרים, הכל. תמימות דעים מוחלטת, מוחלטת, וכל אלה שאומרים שזה לא נכון הם שקרנים. הפגיעה הציונות, הפגיעה בגרעין הקשה הייתה הקמפיין של הציונים לפגוע, להחליש את דעת ההמון שקיימת בקרב החרדים שנשארו, שידעו שכל גדולי ישראל ב-200 שנה לפני זה היו אנטי-ציוניים מובהקים. אנטי-משכילים, אנטי-רפורמים, אנטי-ציונים, אנטי-תנועת מבשרי ציון. כל מה שהתפתח ונקרא יותר מאוחר ציונות, הכל זה תחפשות שונות, כולן בגדר הציונות. לפגוע באנטי, בהתנגדות לציונות, בקרב המחנה הקדוש שנותר, זו הייתה עכשיו המטרה של הציונים. והם הגשימו את זה. ואנחנו רואים היום את האגודאיסטים, או את הליטאים מרובם, איך הם נראים אחרי שהם עברו את שטיפת המוח הציונית, להחליש אצלם את ההתנגדות לציונות. הם לא יודעים היום שיש התנגדות לציונות? גם אם הם יודעים, הם חושבים שזה משהו מאוד שולי. ההתנגדות החריפה לציונות היא משהו, הם עצמם קוראים לזה קיצוני, קנאי. הם יגידו שהם שונאים את הציונים, אבל הם ביחד יושבים איתם בכנסת, והכל, וצריך לשנות מבפנים, והמדינה היא גם שלנו, ורובם, לא רובם, אבל המון מהם מניפים דגלי ישראל, דגלי הציונות, והם בכלל לא מבינים את שורש הבעיה הציונית, כי את זה הצליחו הציונים לטשטש ביניהם, ואנחנו היום רואים, רוב החרדים שאנחנו מכירים, הם לא חרדים לכן, כי הם חרדים שעברו שינוי תודעה מקצה אל קצה, מקצה אל קצה. אלה הקיצונים. אלה הכי מסוכנים משום שהם לבושים כחרדים. ולכן הם מתאים היום את ההמונים הנבערים, החילונים, שחושבים שאלה הם החרדים. מנגנוני ההטעיה של הנחש הקדמוני, הם כלי המלחמה שלו, העיקריים ביותר, לא שום מלחמה גשמית. והם מנצחים את כולנו עד היום. מלבד מיעוט קטן שבקטנים שאנחנו בכלל לא רואים ולא מכירים אותם. כי הם לא נמצאים פה, הם נמצאים מאחורי חומות מבוצרות של דת שגם לשם מנסים לפרוץ, בוויליאמסבורג, במונסי, ובעוד כמה מקומות נידחים, והם סגורים ולא מתקשרים איתנו בצדק, כי הם לא רוצים את רוחות הפרטים של הכפירה בתוכם, והם היחידים שמבינים ומכירים את כלי המלחמה של נחש הקדמוני. עכשיו, אנחנו כבר אחרי שטיפת המוח, אנחנו כבר אחרי סיום מוחלט של כמה דורות של מחנות החינוך מחדש של הציונים, של הנחש, של אותה תומעה, זוהמת הנחש, של הכפירה בהתגלמותה. אנחנו, זה כולל הרבנים שאנחנו קוראים להם רבנים, רובם המוחלט. כולל הדתיים שאנחנו חושבים שהם דתיים, רובם המוחלט. כולל האינטרנט, הרחוב, רבני היוטיוב, רבני הערים, כמובן המפלגות וכל זה. אבל אנחנו יכולים לצאת מזה, למרות שלנו יותר קשה, כי אנחנו תחת שטיפת מוח ורוחות פרצים אדירות, וסיימנו את מחנות החינוך מחדש בהצלחה יתרה. לא רק שאנחנו סיימנו, גם ההורים שלנו סיימו, וגם הסבים שלנו סיימו אותם בהצלחה. אולפנו מחדש, ואנחנו זהויות חדשות. עיצבו לנו את זהותנו מחדש. יש לנו זהות חדשה שלא הייתה מעולם ליהודים. אבל עצם זה שאנחנו יכולים היום לדבר על זה עדיין, ויכולים לקרוא ולגשת לספרים של כל גדולי ישראל ללא יוצא מן הכלל. מאז ימי המהפכה, הרפורמציה הפרוטסטנטית, ועד תחילת הפלישה הציונית לארץ ישראל, מה שנקרא, מה שהם קראו לו הישוב החדש. כל הרבנים וכל גדולי עולם דיברו מזה, כל אחד ברבדים שהוא דיבר על זה, וכל אחד בטרמינולוגיה שלו, הכל כתוב, הכל נמצא, נכון, בספרי חנויות קודש של אלה שנשטף להם המוח, אי אפשר להשיג את זה, אבל אפשרי להשיג את זה. אפשר להשיג את זה, מלא קונטרסים, מלא ספרי קודש בחול, בעברית שאפשר לקנות, באנגלית, בעברית, כן צריך להתאמץ, להבין את השפה, את הטרמינולוגיה, כן? כי הם מדברים לשון הקודש ולא את העברית של בן יהודה והאקדמיה שאנחנו מדברים, אבל אפשר להבין את זה. צריך להתאמץ, אבל אפשר לצאת מהכלא התודעתי שבו אנחנו כולנו נתונים, נמצאים. אנחנו בתוך הבטן של הלוויתן, משם אפשר לצאת וצריך לצאת. זה כרוך במאמץ, אבל מי שבאמת רוצה, צריך להבין. זה אפשרי. אם זה לא היה אפשרי, לא הייתי מדברת על זה. אני מדברת על זה, ואני מוכיחה על זה, כי זה הדבר הכי אופטימי שיכול להיות. זה לא פסימיות. זה לא לראות את הרע. זה הכי אופטימי שיכול להיות, כי אנחנו בסוף, בסיום, לקראת סיום תקופת עידן הבחירה, ועדיין יש לנו יכולת לצאת מהגטו התודעתי, מהשבי, מהצינוק התודעתי שקלעו אותנו בו. זה כרוך אמנם במאמץ, אבל יש לנו את האפשרות הזאת, ואין דבר יותר אופטימי מזה. אין דבר יותר אופטימי מזה. נכון, זה כרוך באומץ ובמאמץ, אבל עדיין אין דבר יותר אופטימי מזה. ולכן אני מפרסמת את זה עכשיו, ולכן אני מפרסמת את זה חרף הרוחות הפרטים שנושבות עליי, אבל מי את? תחשפי, לא תחשפי, כן תחשפי, לא תחשפי, כל השיח הדבילי הצהוב הזה. ואני מפרסמת את זה, למרות שאומרים לי, את רואה רק את הרע, וזה זה, ומרבין בשמחה, והדר, אין שמחה כמו האמת הזו, לא תהיה לעולם שמחה. כמו ידיעה, שאנחנו בתוך הלוויתן, בתוך הבטן של נחש הקדמוני, אבל יכולים לצאת משם עדיין. אין שמחה יותר גדולה מזאת. וזאת השמחה של חודש אדר. זאת השמחה בהצלה גזרת כיליון. זה מה שקרה באדר, וזה מה שיכול לגרום, הדבר היחיד שיכולנו לגרום לסמוח זה שאנחנו יכולים עדיין לצאת מזה, שיש לנו את ההרשאה, את החסד, את האפשרות לצאת מזה. אבל זה שנחשוב שאנחנו לא מחוץ לבטן של הנחש, זה יגרום לנו שלעולם לא נוכל לצאת משם. כי אנחנו חושבים שהתעוררנו. אז לא התעוררנו ואנחנו לא מחוץ לבטן של הנחש. כולנו, חוץ מיחידי סגולה שנמצאים מאחורי חומות בצורות שאנחנו לא רואים ולא מכירים אותם ביום יום, כולנו, ללא יוצא מן הכלל, לא ערים אלא ישנים, לא בני חירות אלא עבדים, מזוכיסטים, בתוך מחנות וצינוק של תודעה, אבל הנה, כן, הרבנים שלפני, עד לפני 100 שנה, הושיטו לנו המון ידיים כדי שנוכל לבחור להושיט להם את היד והם ישלפו אותנו מתוך הבטן של הנחש, ואנחנו כולנו מוזמנים לעשות את זה ביחד. כל אחד לבד, לחוד וביחד. וכמה שיותר יצאו משם, ינצלו יותר יהודים. לעולם הבא, לנצח. יזכו בחיי הנצח. וזה לא דבר של מה בכך, ואין שמחה גדולה מזו. ולכן חובתי לפרסם את זה. חובתי להגיד את זה. חובתי להגיד ספרי ההיסטוריה, ספרי הספרות, ספרי השירה, האתוס הציוני, שנמצא לכם בכל מקום, מהבנק ועד לרופא השיניים של הילד שלכם. כולל כל המחברות שלו, מתמטיקה, אפילו לתוך המתמטיקה זה נכנס, לתוך כל הפקולטות זה נכנס, בתוך כל האוניברסיטאות, ולכן לתוך כל חומרי הלימוד, וכל כל תשדירי הטלוויזיה, וכל תשדירי היוטיוב, וכל הרבנים, וכל הישיבות שקיימות היום של החרדים הלא אמיתיים. הכל מלא מזה. אבל יש לנו יד מושטת של אבותינו האמיתיים שאמרו לנו באומץ, והם כולם, והם לא מיעוט של סאטמר, לא. הם מאות רבנים, הם מכל החסידויות, הם כל פלגי הפרושים שהיו, והם כולם ככלל עד לפני כמאה שנה, ויש כתבים שלהם, פשקבילים שלהם, מכתבים שלהם, מאמרים שלהם, פרשות שבוע שלהם, הכל בנמצא. מי שרוצה להשיג, שיחפש. שיושיט את היד ויגשש, כי יד מושטת לו, של כל גדולי ישראל, זכותם יגן בעדנו. לתוך הלוע של הלוויתן נחש בריח. תגשש, תמצא את היד של גדולי ישראל, ותן להם לשלוף אותך החוצה. מהבטן של הלוויתן. כי זה סוף העידן שבו אפשר לבחור לעשות את זה. אין שמחה גדולה כמו יד מושטת של כל גדולי ישראל בכל הדורות שהושיטו את היד כדי לעזור לנו, לנו לדור אחרון אומלל, לצאת מהחושך הזה ולהבין שהחושך הוא היה רק בגלל שהיינו בתוך לוע של הנחש. בחוץ אין חושך. מחכים לנו שנצא כמה שיותר מאיתנו מהחושך הזה, ולכן הגאולה מתעכבת. צאו מהחושך, תושיטו את היד, תתאמצו, גם נפשית וגם פיזית. תתאמצו ותעמלו כדי ללמוד איך יוצאים מהבטן של הנחש שאנחנו בפנים, בתוכה, ויש לנו את כל הדרכים לעשות זאת, וזה הדבר הכי אופטימי והיחיד האופטימי. כל שאר הדברים נראים אופטימיים, הלימוד זכות, כל המריחות והשקרים האלה, הם הדברים הכי פסימיים, כי הם הנבואת שקר, הם הנביאי שקר שמרגיעים אותנו ואומרים לנו, כן, כן, הכל בסדר, הכל בסדר, תישארו בפנים בבטן של הלוויתן, יהיה בסדר, הכל בסדר, מותר זה, מותר הכל, מותר הכל, ללמד זכות על כולם. זה הפסימיות. זו הפסימיות, כי זה השקר. אלה נביאי השקר. אין שמחה גדולה כאתרת הספקות, אין שמחה גדולה כאשר אתה יודע שכל גדולי ישראל ללא יוצא מן הכלל מושיטים לך עכשיו ידיים לצאת לייחס בידיים שלהם ולצאת לאט וביסודיות ובאומץ מהבטן של הנחש. אין שמחה גדולה מזאת, ופה מרבין בשמחה. אז רק אומץ קשור לשמחה, האומץ להכיר בכך שאני צריך להושיט יד כי מישהו מושיט לי יד, כי אני לא במקום הנכון. להושיט יד, כי כל גדולי ישראל מושיטים לנו יד, כולל רבנים של היום, שלא כולם, או רובם אפילו, לא עושים זאת בכוונה. רובם כלואים בצינוק תודעתי נוראי, וגם אתם תרדו מהעץ שלכם, תושיטו יד, תחזרו בכם, כי אתם מוליכים שולל המונים. חזרו בכם, קראו את כל גדולי ישראל, כי אתם יודעים איפה להשיג את כל כתביהם, ותרדו מהעץ שטיפסתם עליו, תורידו את האידיאולוגיות שלכם שטיקסתם לעצמכם, שהן חדשות ומעוותות, תודו שאיבטתם את התורה, תודו ותבקשו מחילה מההמונים ותפרסמו את האמת. תפסיקו להתחפר בתוך האידיאולוגיה השקרית שלכם. תודו שטעיתם, כמו דוד המלך תהיו, כמו דוד המלך. ואז לא תהיה שמחה גדולה מזו. ואז לא נצטרך להגיע לאייר ולראות אותם חוגגים עלינו, על חשבוננו, על חשבון האינטליגנציה של כולנו. כי יהיה בית מקדש. ואז נרים את הדגלים הנכונים באייר, בעזרת השם יתברך. חודש אדר, שמח, שמחה אמיתית לכולנו.